שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש. אני ההוסט שלכם להיום, כמו בכל יום ובכל פרק, יואל, נעים מאוד למי שלא מכיר אותי. שלום שלום למי שכבר כן. והפרק הזה אני חושב שהוא פרק סופר מתאים לכל מי שנמצא במצב שהוא בעצם עובד שכיר, ואני חושב שזה מתאים גם לעצמאים ויזמים. ובינינו אני גם חושב שהפרק הזה ספציפית בהחלט מתאים גם לאנשים שהם לא בהכרח מתחום המרקטינג. אני הולך לספר לכם איזשהו סיפור שבעיניי יכול לתת המון מוטיבציה והשראה, לפחות את התובנות שאני לוקח ממנו, ואני חושב שאפשר ליישם את המסקנה על כל תחומי החיים בעצם. והקטע הזה שאני באמת באמת מאמין שמה שאני הולך לספר לכם עכשיו הוא מציאות. זאת אומרת, זה לא איזשהו משהו בשביל לתת לכם ככה מוטיבציה או השראה, זה לא במקום הזה. הקי לסנס שאני לקחתי מכאן זה דברים שאני באמת מתחיל ליישם אותם בעצמי, ואני מתחיל לראות שהם גם מייצרים תפוקה. אז בלי לאכול לכם את הראש יותר מדי, בואו נצלול לעניינים. אני רוצה שהפרק הזה יהיה קצר וממוקד, שתוכלו לשמוע אותו בזמן שאתם בנסיעה ממקום A to Z, בלי לעשות הפסקות וכאלה. והפרק הזה בעצם אני הולך לדבר איתכם על איך אנחנו צריכים להפסיק להתנהל גם במסגרת העסקית והמקצועית שלנו, בתוך תבניות, ופשוט להמתין, פשוט להמתין ולחכות להזדמנויות. אז אני רוצה רגע להתחיל עם איזשהו סיפור. השבוע הקשבתי לפודקאסט שאני מאוד אוהב. אם אתם רוצים ככה קצת מידע על הפודקאסט, אתם מוזמנים לפנות אליי, אני אתן לכם קישור והמלצה לפודקאסט הזה, באנגלית כמובן, שכל פעם מערכים שם איזושהי אישיות אחרת די מוכרת בדרך כלל, וזה כזה פודקאסט על מוטיבציה ועניינים ודברים מהעולמות האלה. ובפרק הספציפי הזה עירחו את הראפר, המפיק, השחקן, היזם, אייס קיוב. אני, רק בשביל הקונטקסט, אני אתן לכם טיפה מידע מי זה הבחור הזה. הוא היה בצעירותו חבר בלהקה עם דוקטור דרה, שהייתה מאוד מהפכנית. הם היו עושים הארדקור היפ-הופ. הרכב הזה קראו NWA. ולימים הוא הפך להיות גם שחקן קולנוע ויזם, והוא עושה דברים בעולמות הספורט. בן אדם שעבר דבר או שניים בחייו. והיו שם שני דברים מאוד מעניינים שלקחתי מהפרק הזה שהקשבתי לו. אז דבר ראשון זה שבמהלך הפרק קיוב, כשהוא היה בחור די צעיר, איזשהו במאי אפרו-אמריקאי הציע לו לשחק באיזשהו סרט. קיוב לא לקח את זה ברצינות בכלל, כאילו בא לאודישן והיה מאוד מאוד גרוע, כי הוא חשב שזה אצלו בכיס. ואז אותו במאי שממש רצה אותו אמר לו, תקשיב, אני נותן לך עוד הזדמנות, אני מבין שלא קראת את התסריט כי כאילו אתה לא מחובר בכלל למה שקורה כאן, אבל אני באמת מאמר עליך, אני רוצה אותך, היית גרוע, אני נותן לך עוד צ'אנס, קראת את התסריט, תבין את הדמות, בוא נדבר על זה, תגיע לעוד אודישן, כי אם אתה לא תהיה טוב גם באודישן הזה, לא תהיה לי ברירה ואני אהיה חייב ללכת לכיוון אחר, כי אף אחד פה מהצוות ליוק לא יתרשם ממך, אבל אני כן רואה אותך בתור הדמות הזאת. קיוב לקח את הדברים לתשומת ליבו, הבין שזה ממש לא אצלו בכיס, ניגש לאודישן הזה וצלח אותו. עכשיו הוא מקבל תפקיד בסרט, הסרט נקרא Boys in the Hood, וקיוב משוכנע ובטוח שהסרט הזה הולך להפוך אותו לכוכב קולנוע גדול, ושהתפקידים יזרמו אליו בכמויות. ואז בא אליו אותו במאי ובעצם שינה לו את כל החשיבה ואמר לו, תקשיב, אתה גנגסטר ראפר, אתה לא בדיוק דוגמן, אני ככה מקצין, קיוב הוא כזה בן אדם עגלגל נקרא לזה, אתה נראה מזוהה עם צד אחד, השירים של קיוב והמסרים שלו היו מאוד הארדקור כאלה ומאוד קשים ומאוד, אתם יודעים, גנגסטר ראפ מה שנקרא. ואז הוא אמר לו דבר די מדהים, הוא אמר לו, קיוב, אף אחד לא יציע לך תפקידים, להוליווד אין תפקידים בשבילך. הוא ספציפית רצה אותו כי הוא ככה מאוד התחבר אליו, כי הוא גם אהב אותו מהבחינה המוזיקלית, אבל בראייה רחבה, בכל הקטע של קולנוע והוליווד והדברים האלה, הוא פשוט אמר לו, להוליווד אין תפקידים בשבילך. אם אתה תרצה באמת להתמיד ולהיות שחקן קולנוע, אתה תצטרך לעשות את הדברים בעצמך. עכשיו, אם בן אדם היה אומר לכם דבר כזה, מישהו שאתם מעריכים אותו, יש שני סוגים של אנשים. סוג אחד, שלצערי ולדעתי זה רוב האנשים, היו לוקחים את זה קשה, זה היה יכול לשבור את רוחם, והם היו משחררים ומרימים ידיים. קיוב הוא מהסוג השני של האנשים, ובעצם הוא אמר, אוקיי, אם לא ייתנו לי תפקידים, אני אלך לייצר לעצמי את התפקידים. אז קיוב, מה שהוא הלך לעשות, הוא מספר שהוא קנה באותו יום מחשב, והתחיל לכתוב תסריטים. השני תסריטים הראשונים שהוא כתב היו זוועה, והתסריט השלישי זה היה תסריט לסרט שנקרא פריידי. יכול להיות שחלקכם ראיתם אותו, זה סרט שגם שיחק בו קריס טאקר, זה סרט שהפך להיות סרט קלט במיוחד בקרב הקהילה האפרו-אמריקאית, והקטע של הסרט זה שדווקא קיוב זה קומדיה, אוקיי? והקטע של הסרט זה שקיוב בכלל לא משחק את הגנגסטר ראפר, את האיש הקשוח, ככה את הבן אדם שכל הפרסונה והתדמית שלו ישבו על מה שהוא צייר בעקבות המוזיקה. זה סרט קומי, הוא דווקא משחק אותה איזשהו סוג של נחלך באיזושהי מידה כזאת, שכמובן יוצא הגיבור אחר כך, אבל הפואנטה היא שזה אפשר לו לייצר לעצמו את התפקיד שלו. ואז בעצם מה שקרה זה שקיוב החליט שאם הוליווד לא מספק את התפקידים, הוא ילך ויעשה את התסריטים בעצמו, ויביא את הבמאים, ויפיק את הסרטים, ובעצם מכאן הוא התחיל להתגלגל ולפתוח סוג של, נקרא לזה, חברת הפקות, ובמקום לחכות שיפלו עליו תפקידים מהשמיים, הוא פשוט התחיל ליצור לעצמו הזדמנויות. וזה מחבר אותי לפואנטה של מה שאני בא להגיד לכם. אנחנו בני אדם, גם, ולמה אני אומר שזה מתאים מאוד לסחירים? כי אנחנו בני אדם שמחכים להזדמנויות. אנחנו מחכים, במיוחד שאנחנו סחירים, שאתם סחירים, אני כבר יצאתי מהמעגל הזה לשמחתי, אני מאחל לכם גם, אם יש לכם את הרצון לזה, כן, כמובן, אבל הפואנטה היא שבמקום לחכות להזדמנויות, במקום לחכות לקידום בעבודה, במקום לחכות לתפקיד יותר טוב, במקום לחכות לאיזשהו רעיון שאולי ייתנו לכם את הצ'אנס, יש איזה משהו שאתם מאוד מאוד רוצים לעשות, אבל לא בהכרח יש לכם את כל הכלים, אבל אתם מאמינים שאתם יכולים לעשות אותו ולא ייתנו לכם את הצ'אנס הזה, במקום לשבת ולחכות לקבל את מה שאתם רוצים, ואפשר לדבר על זה במובן של שכירים, ואפשר לדבר על זה על כל תחום בחיים, צרו לעצמכם את התפקידים שאתם רוצים. צרו לעצמכם את ההזדמנויות שאתם רוצים. אני יכול להגיד לכם שכשאני התחלתי, ופה אני רוצה לחבר את זה רגע באמת לעולם שלי, כשאני התחלתי בעולמות של הדיגיטל, הדריסת רגל הראשונה שלי, בשביל שמישהו ייתן לי כביכול צ'אנס, הייתה מהמקום של כתיבת תוכן, הייתי כותב תוכן, הייתי מתחבר לאנשי SEO ו-PPC, והייתי כותב עבורם תכנים, כשידעתי שמה שאני רוצה בעצם לעשות זה את כל העולמות האלה של הניהול קמפיינים בעצמי, ורציתי להתחיל לייצר לעצמי איזושהי נישה שהיא קצת יותר אני, שאני אוכל להיות one stop shop. אז בעצם מה שעשיתי זה שפניתי לאותם מנהלי קמפיינים שעבדתי איתם בתור איש תוכן, ואמרתי להם, תקשיבו, כאילו אני גם מנהל קמפיינים. והתחלתי לנהל קמפיינים לעצמי. היה לי איזשהו בלוג, אף אחד לא נתן לי הזדמנות, אז אמרתי, אוקיי, אם לא ייתנו לי הזדמנות להראות מה אני יכול לעשות, אני פשוט ייצר לעצמי את ההזדמנות הזאת. היה לי איזשהו בלוג, התחלתי לעשות לו קמפיינים בפייסבוק ובאינסטגרם, בשביל לקדם אותו, בשביל להעביר טראפיק, בשביל שתהיה לי איזושהי הוכחה להתחיל להראות לאחרים. ואז התחלתי באמת להראות לחבר'ה שעבדתי איתם, הנה, אני גם יודע לנהל קמפיינים, הנה התוצאות שלי, תראו מה אני עושה עם הבלוג, תראו כמה טראפיק אני מעביר, אנשים משאירים לי פרטים, משאירים לי פניות, רוצים לעשות איתי שיתופי פעולה, כל הדברים האלה. תתחילו להעביר לי גם לקוחות של קמפיינים ולא רק לכתיבה. וככה בעצם התחלתי לייצר לעצמי איזושהי נישה שאני בעצם עוזר לאותם אנשי מקצוע ופותר להם את הסוגיה, שבמקום שהם יצטרכו ללכת גם לאישו תוכן וגם למנהל קמפיינים בנפרד, הם מקבלים את השירות הזה. עכשיו, לימים זה כמובן התפתח וגדל עד למצב שאני כבר אייג'נסי וסוכנות בעצמי עם לקוחות ועובדים, וגם את זה, אתם יודעים, באתי ואמרתי, כאילו זה לא שפתחתי את הסוכנות הזאת ממקום של להיות עצמאי וכאילו אני בז לעולם הסחירות או משהו, ממש לא. פשוט הבנתי שאם אני רוצה להשיג את המטרות המקצועיות ואת היעדים המקצועיים שלי, אני לא יכול לחכות שמישהו ייתן לי קידום, אני לא יכול לחכות שמישהו יפתח לי דלת, אני לא יכול לחכות שמישהו ייתן לי צ'אנס, אני הולך לפתוח את הדברים האלה בעצמי, אני הולך לייצר לעצמי את ההזדמנויות, אני אעבוד קשה, אני אקרא את התחת, אבל אני אתחיל לייצר לעצמי את ההזדמנויות האלה, בשביל להשיג את המטרות העסקיות שלי. וכשמסתכלים על זה וחושבים על זה, אז זה בעצם באמת, אני חושב שזה דבר נכון לכל תחום בחיים, כי יש אנשים שיושבים ומחכים שיגלו אותם, אם זה בקטע המוזיקלי. בא לכם לעשות מוזיקה, פאקינג תקליטו את המוזיקה ותפיצו אותה, אתם לא צריכים לחכות לאף אחד, כאילו פשוט תתחילו לעבוד ולבנות לעצמכם קהל, תשקיעו בזה זמן, משאבים, תעזרו באנשים שיעזרו להפיץ את הבשורה, אבל אתם לא צריכים עכשיו שיבוא איזושהי חברת הקלטות ותגיד לכם, כאילו בואו תקליטו, קחו מיקרופון, פתחו את המחשב, תתחילו לנגן, תקליטו, תעיפו את זה, תוציאו את זה החוצה. וזה נכון באמת גם לתחום של דייטינג. אתם לא יכולים לשבת בבית ולחכות שמישהו יתחיל איתכם או whatever, בלי שאתם אקטיביים או פעילים או נמצאים בחוץ. כאילו, תהיו בחוץ, תצרו לעצמכם הזדמנויות. בי אודר, מה שנקרא. ובאמת, כאילו, כשאני מסתכל על זה בצורה קצת יותר רחבה, אני מאוד התחברתי לרעיון הזה, כי באמת אמרתי לעצמי, אנשים שיושבים ומחכים, פשוט מבזבזים את הזמן. פשוט מבזבזים את הזמן. אתם רוצים משהו, צרו לכם את ההזדמנות. אתם רוצים קידום, לכו לבוס, תגידו שאתם רוצים קידום. לא מתאים לו, לא מתאים לכם, חפשו את ההזדמנות שלכם במקום אחר, או תיצרו את ההזדמנות שלכם במקום אחר. אני באמת חושב שאנשים שיושבים ומחכים, וזה נטייה סופר אנושית וטבעית של המון 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 בני אדם, הם פשוט מבזבזים את הזמן שלהם. ועכשיו אני רוצה רגע לקחת את הסיפור הזה ולגעת בדבר השני שמאוד מאוד עניין אותי בפרק הזה, וכן לחבר אותו יותר לנושא של השיווק. קיוב מספר שהוא כמובן היה מזוהה עם הנושא הזה של הגנגסטר אפ, וזה מה שהכירו אותו, ואז לימים הקהל שלו התבגר, והוא התבגר, ואז הוא עשה קצת סרטים, ובאיזשהו שלב הוא עשה סרט ילדים, ממש סרט ילדים. הסרט הזה נקרא ארווידריית, שזה ממש סרט לכל המשפחה. ואז המראיין שאל אותו, למה בעצם עשית את הסרט הזה? והתשובה שלו הייתה די מדהימה בעיניי. הוא אמר, כי הקהל שגדל עליי מ-NWA התבגר, ולא בעצמו כבר יש ילדים. עכשיו, זה לא שזה נגמר פה, רגע, תחשבו על זה. הוא בעצם בא ואמר, יש לי קהל, הקהל שלי כבר בוגר מדי, הקהל שלי כבר לא מקשיב למוזיקה שעשיתי, הקהל שלי כבר נמצא במקום אחר בחיים שלי, בחיים שלו, איך אני יכול לקחת את הקהל הזה ולייצר פה איזושהי המשכיות? ואז מה שקורה, והוא מספר, זה שהקהל שלו, אותו קהל שגדל וכבר יש לו ילדים קטנים בעצמו, לקח את הילדים לסרט ילדים הזה, ובעצם חשף אותו לקהל, לקיוב מחדש. זאת אומרת, קיוב נחשף פה לקהל חדש לגמרי של ילדים, שפתאום התחילו להתעניין ב-Ice Cube, והסרט הזה גם כן הפך להיות סרט כזה קלט בקרב הקהילה אפרו-אמריקאית, והוא אומר שהתוצאה של זה, זה שגם אותו קהל הרי גודל ומתבגר, וגם לקהל גם לקהל הזה, כבר יש ילדים משל עצמו, ובעצם מתחיל להיווצר פה איזשהו מעגל. עכשיו, קיוב כבר לא מזוהה רק עם גנגסטר ראפ, הוא לא מזוהה רק עם סרטי פעולה, הוא לא מזוהה רק עם קומדיות, הוא מזוהה בעצם עם כמה וכמה נדבכים, והוא יכול לגעת בקהל שלו בכמה נקודות. ומה שזה יוצר זה בעצם איזושהי אדווה מסוימת, שהקהל המקורי שלו, פתאום הילדים באים ואומרים, "היי, אתם יודעים, הבחור הזה שלקחתם אותנו לראות הסרט, אתם יודעים שהוא היה ראפר?" פתאום הם כבר גדולים מספיק בשביל להקשיב למוזיקה שההורים שלהם הקשיבו בזמנו, כי הם אוהבים את השחקן ומעריצים אותו, ובעצם נוצרת פה איזושהי המשכיות ואיזשהו מעגל, והדברים שהוא עושה, הוא כל הזמן מייצר את המעגלים האלה מחדש. זאת אומרת, תחשבו על זה שהקהל המקורי שלו עוד 10-20 שנה כבר יהיה סבא וסבתא, אנחנו מדברים על מוזיקה משנות ה-80, כן? עוד מעט כבר יהיה סבא וסבתא, ואז כבר הילדים שלהם יראו להם את הדברים שהם גדלו עליהם, ויכירו אותם לקיוב, ואז הילדים בעצמם יכירו את הסרטים הישנים, ואז הם ירצו לראות את הסרטים החדשים או את המוזיקה, ובעצם כל הזמן נוצר פה איזשהו מעגל. תחשבו רגע על עצמכם, נניח אתם היום רואים סרט שדנירו מככב. דנירו זה שחקן שסביר להניח שההורים שלכם גדלו עליו, אוקיי? וההורים שלכם הורישו לכם באיזושהי נקודה או באיזשהו מקום את החיבה לשחקן הזה, והם גילו לכם שחקנים מהסוג הזה, דנירו, פצ'ינו, רוברט רדפורד, לא יודע, כל הדינוזאורים למיניהם, שגם היום אנחנו אוהבים לראות אותם. ואז אתם יודעים, אתם רוצים לראות גם סרטים ישנים שלהם, ובעצם המותג הזה לא מפסיק לעבוד, וזה משחק לטווח הארוך. אני מקווה שזה ככה make sense, הדברים האלה שאמרתי לכם. כי בהקשר של המרקטינג אני באמת חושב לעצמי שכשאני עושה את התכנים שלי, אני כל הזמן בקובע שלי של יואל כמותג אישי נקרא לזה, אני לא מנסה למצוא quick wins לכאן ועכשיו. התוכן שאני מנסה ליצור זה לא תוכן שהיום יהיה רלוונטי ומחר לא. אני כל הזמן מנסה לייצר תכנים שהם evergreen, שהם מתאימים לטווח הארוך, שגם מי שיפגוש אותם עוד שנה או שנתיים יקבל בהם ערך, והם יהיו רלוונטיים בשביל שהוא יוכל להפיץ את הבשורה הלאה והלאה והלאה. וגם אתם, כשאתם יוצרים תוכן לעסק שלכם, או למותג שלכם, או ללקוחות שלכם, תמיד תחשבו איך התוכן הזה יכול להיות רלוונטי עוד 5 שנים, כמו שהוא יהיה רלוונטי ממש ממש עכשיו. אתם רוצים שהקהל שלכם יביא בעצמו עוד קהל. אתם רוצים שהקהל שעכשיו גודל עליכם יוריש את האהבה שלו אליכם גם לילדים שלו עוד 10-20 שנה, כי כשאנחנו עושים שיווק אנחנו לא חושבים כאילו על הכאן ועכשיו. נכון שכל מה שקשור לדיגיטל ולנושא של עולמות של PPC וקמפיינים זה לקבל את התוצאות בכאן ועכשיו, וכשאנחנו מסתכלים על מותג, על עסק, על ביזנס בראייה הרבה יותר רחבה, אז אנחנו בעצם מסתכלים על דברים באמת לטווח ארוך, והמשחק במרקטינג זה כל הזמן לשחק טווח ארוך וטווח קצר. זהו, זה מה שיש לי להגיד להפעם. באמת אמרתי לכם שאני רוצה שהפרק הזה יהיה ככה קצר וממוקד, מקווה ששתי הנקודות האלה נתנו לכם ערך, ואם נהנתם, אני לא מכניס פרסומות לפודקאסט שלי ולא עושה דברים ככה סמויים בשביל למכור חסויות. התשלום היחיד שאני מבקש ממכם על הפרק הזה זה שתפיצו את הבשורה, תשלחו את זה לעוד אנשים, שעוד אנשים יכירו את הפודקאסט הזה. אני אשמח כמובן שתעקבו אחריי באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק, יואל דורון, דורון מדיה, ההנדל שלי זה יואל דו או יואל דורון בכל הפלטפורמות. תעקבו, תנו 5 כוכבים, אני אשמח, באפל מיוזיק או בספוטיפיי. וזהו, מקווה שנהנתם. עד לפעם הבאה, סלמת.